רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com חיפה, מתחם העיר התחתית. בתים עתיקים, בתי קפה, ספסלים, היפסטרים. בחור, נפל לך תקליט. שעמם. בואו נעשה משהו אחר. סיטי קווסט הוא משחק כמו שלא שיחקתם עד היום. טכנולוגיית מציאות רבודה הופכת את בתי הקפה והמבנים העתיקים לתפאורה בסרט פעולה שאתם הכוכבים הראשיים בו, בעיר התחתית בחיפה וגם במתחם שרונה בתל אביב. באמצעות אייפד, ניווט מבוסס GPS ומציאות רבודה, אתם הופכים לסוכני ביון. משימתכם להציל את העולם מווירוס קטלני שעומד להיות מופץ על ידי ארגון טרור קיצוני. לשם כך, עליכם למצוא את החותם האחרון של השליט הצלבני בחיפה בתחילת המאה ה-13, במשחק שהוא מעין שילוב של חדר בריחה, חפש את המטמון והמרוץ למיליון. סיטי קווסט הוא משחק מדליק למגוון של פעילויות. סדנאות מנהלים, יום גיבוש לצוות, יום כיף ליחידה הצבאית, פעילות ליום ההולדת ואפילו יום חברה. עד 50 משתתפים יכולים לשחק בו בו זמנית ולהתחרות ראש בראש בזמן אמת בצוותים ובזוגות. בקרו בquest-ion.co.il או לחצו על הבאנר של סיטי קווסט באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. סיטי קווסט ישאב אתכם למציאות אחרת לגמרי. אדוני, הפלת את המבחינה שלך. אדוני, מה זה הענן הירוק? אדוני! אוקיי, ערב טוב. שלום, שלום לכולם. איזה כיף שנפגשים ככה במסגרת הזאת. זה כבר אירוע חודשי בפעם הרביעית או חמישית לפחות. ואני כבר מכיר את האנשים בשמות והכל, זה נורא כיף. אז ברוכים הבאים להקלטה החיה הראשונה של עושים תנ"ך. זה אתגר לא מבוטל למגישים לבוא ולהפוך תוכנית שהיא בדרך כלל מתרחשת באולפן בצורה כזאת אינטימית וקטנה, ולעשות אותה פעם ראשונה בפני קהל. אבל אם יש משהו אחד שלמדתי ככה בשנה שבה אנחנו מקיימים את האירועים האלה מול קהל, זה שנוצרת אווירה בדרך כלל מחשמלת בהקלטות חיות. יש משהו אחר לגמרי בהקלטה חיה מאשר כשאתה מקליט באולפן. ואני מאוד מקווה שגם הפעם יהיה לנו, נושא מרתק יש לנו עכשיו על אליהו הנביא. אז אני רוצה להזכיר בעצם שכל האירוע הזה הוא לחברי מועדון המאזינים שלנו, אז מי מהמאזינים שגם מקשיב לנו עכשיו שהקלטה תהיה להעביר, מוזמן בעצם להצטרף בעצם למועדון שלנו, וזה ב-members.ranlevi.com, ואז כל האירועים הבאים המתוכננים, נראה אתכם גם פה איתנו יושבים. אז אני מעביר את שרבית הדיבור ליותם ובועז. בהצלחה. תהנו.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
קודם כל אני רוצה להגיד לכולם תודה שבאתם, זה לא טריוויאלי באמצע השבוע בערב לעזוב את העיסוקים ולבוא ולהיות איתנו בהקלטה הזאת, אז זה מאוד נחמד, אז תודה לכם. אז בועז טווי, אתה דוקטור בועז טווי, אתה מוכן לעשות תנ"ך?
מוכן.
מוכן. אז חבר'ה, קצת כפיים, שלנו אווירה גם שירגישו שאתם פה. עכשיו שחטנו מחיות כפיים עוד לפני שהתחלנו, זה כבר מצוין. ככה, לשיר אגב אתם יודעים, לזמזם, כי אנחנו תכף ניצר את עזרתכם, לזייף, אוקיי, אנחנו ניצר את עזרתכם בלשיר תכף איזה שיר מוכר, לא לדאוג, זה לא כוכב נולד, זה בסדר, לא נשפוט אף אחד. אז כמו שרן אמר, הנושא שאנחנו נדבר עליו היום זה באמת אליהו הנביא, ככה, כמעט לקראת פסח, למרות שבעצם זה לא משנה, כי זה VOD של הרדיו, כמו שדני מקפיד להגיד, אבל עדיין להיות קצת אקטואלים. אז דיברנו על אליהו הנביא, מי בעצם לא מכיר את אליהו? אליהו הנביא, התשבי, הגלעדי, שתרף גם נשיר את השיר, זה שפותחים עבורו ברוב רושם והדר את הדלת בליל הסדר, זה שמופיע בספרים, בשירים, במנהגים, אליהו מופיע שם ברוב המקרים כדמות חיובית, שעם ישראל מצפה ומייחל לבואו. האסיסטנטית פה תראה לכם את הדברים גם, ולמאזינים שרק שומעים את זה, יש לנו בעצם פה מבחר של גלויות ספרים וכל מיני דברים שמראים את אליהו בדמות הזאת הסבאית, כולם עם זקן לבן, גם כולם שרירים, אתם מכירים את זה שכל הרנסנס זה אבותינו תמיד עם זקן לבן ונורא שרירים. אז זה דמות חיובית שעם ישראל מצפה לבואה, שמו אפילו נקשר לתחילת החיים, כיסא אליהו הנביא בברית המילה, ועוד נחזור לסיפור הזה, וגם אולי לסופם, הוא קשור במסורת לביאת המשיח. אליהו מצטייר בדמיוננו הקולקטיבית כאיזה דמות סבאית עם זקן לבן, כמו שאמרנו, חוץ ממתנות, היא מביאה חסד וטוב לעולם, פתרון מחלוקות, מן סנטה קלאוז עם ציצית וכיפה. אבל כידוע תנ"ך מלא בהפתעות, ואנחנו בעושים תנ"ך אוהבים לצאת מהמיתוסים, מהסיפורים, ולרדת למישור הטקסטואלי הארצי ולבחון את הדברים מנקודת המבט הזאת. האם באמת מדובר בסבא לחביב שאפו קצת אדום משאיחר אותו, הוא נוהג ללגום מכוסות בליל הסדר רק כדי להגיע אחר כך לכיסא אליהו הנביא שמוקדש לו בברית המילה? אז בדיוק לשם כך זימנו לפה את דוקטור בועז סתיווי. היפה בכל הסיפור, דוקטור סתיווי, שהמקור לסיפור הזה ולסיפורי אליהו בכלל מונח בעצם כמעט בכל ארון ספרים ביתי שלנו. אז מה יותר פשוט לכאורה, כן? בואו נלך למקורות, לסיפורים ממחזור סיפורי אליהו, ככה אתה קורא להם?
כן, כן.
בספר מלכים, וננסה קצת ללמוד באמת על הדמות הזאת כמו שהיא משתקפת בטקסט עצמו. אז אני מניח שרוב המאזינים בבית וגם הקהל שאיתנו באולפן יוכל לשיר איתנו ביחד, אני גרוע בשירים, אתם תהיו חייבים לעזור לי, את השיר הידוע
מהבדלה.
מהבדלה.
אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד.
ולשיר הזה נחזור בסוף, ממש בסוף.
שיר רומנטי, יפה, ענוג כזה, לחן, כן.
אכן.
אוקיי, אז נחזור לעניין שלנו, זמן ומקום?
זמן ומקום, אוקיי. אז יש לנו בעיה עם אליהו, בהרבה מאוד סיפורים לא מוזכר שם המלך, בסיפורים שבהם הוא מוזכר, בדרך כלל מדובר באחאב, גם הכותב יוצר איזשהו רצף כזה של קודם אליהו, אחר כך אלישה. היום במחקר זה לא ממש ברור, זאת אומרת אנחנו לא יודעים מתי, אם נצמד רגע לטקסט המקראי, נגיד אליהו סביב אחאב, סביב 850 לפני הספירה.
זאת אומרת הוא נביא ישראלי.
נביא ישראלי, פועל אך ורק בממלכת ישראל, לא מגיע בכלל ליהודה.
מי באחריו ברצף?
אחריו אנחנו נפגוש את אלישה, גם כן נפגוש אותו בסוף השיחה.
אוקיי, אז בואו נצלול לסיפור, בואו נתחיל במלכים א', פסוק 17.
מלכים א' י' ז', אחד, כן, פסוק אחד. ויומר אליהו התשבי, מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר אמנתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. כך אומר אליהו.
אוקיי, עכשיו, ישר סיפור, כאילו הרדקור, בלי
אין, זאת
הקדמות.
אומר, נכון, יפה מאוד, זאת אומרת, אין פה בכלל שום התייחסות לאליהו. אליהו נוחת באמצע תל אביב, אמצע שומרון, כן, הבירה של ממלכת ישראל, וישר מתחיל לצעוק, חי אדוני, אני נשבע באלוהים, שמרגע זה אין לא רק מטר, אלא גם אין טל, זאת אומרת, אני הולך להפיל עליכם כזו בצורת שמעולם לא פגשתם.
הדבר היחיד שאני מצליח להבין על דמותו, שהוא תשבי, מה זה תשבי? הבנתי, בוא אז עושה פרצופים.
שאלה טובה, אוקיי. כן. זאת אומרת, אנחנו לא מכירים מקום כזה, יש הטוענים שזה איזשהו כינוי למקום שממנו מגיע, אולי איזשהו שם תואר, אבל למען האמת אנחנו לא ממש יודעים, הוא מגיע מאזור הגלעד, שזה סביב עמק בית שאן, רק מהצד הלא נכון של הירדן, אזור שמצמיח הרבה מהפכנים, כן? אזור כזה קצת... שמתאים לאליהו הנביא, כמו שנראה אותו בסיפור.
אוקיי, אז הוא מטיל עונש קשה, אין טל, אין מטר, ולמה?
עוד פעם, שאלה טובה. בפרק הסיפור מתחיל מפה, אתם רואים, פסוק אחד. הדבר היחיד שאנחנו יודעים זה שבפרק לפני, שם מדברים על אחאב ואיזבל, מלכי ישראל, מסופר שהם עובדים את הבעל והאשרה. בסדר, אבל כזה עונש, כבר עבדו את הבעל והאשרה בעבר, אבל לא טל, לא מטר, זאת אומרת אין.
אין חיים.
כן, מרגע זה אנשים יתחילו למות כמו זבובים, והכל בגלל בית המלוכה שמתחיל לעבוד את הבעל והאשרה. וואלה, חתיכת עונש.
אוקיי, ומי שמטיל אותו זה בעצם אליהו עצמו, זאת אומרת...
זאת אומרת שבדרך כלל כאשר אנחנו פוגשים נביא מדבר, לפני כן יש איזו שיחה עם אלוהים. פה אתם רואים שוב פסוק אחד, חי אדוני נשבע באלוהים שיותר אין גשם ואין אין טל ואין מטר, אבל אין פה שום שיחה עם אלוהים, כאילו, ממש כאילו, אליהו גוזר ואלוהים מבצע. עכשיו בשלב הזה של ה... של השיחה שלנו זה נשמע קצת משונה, אבל ככל שנתקדם הלאה נראה שזה בדיוק מה שקורה. אליהו פוקד ואלוהים עושה.
אוקיי, אז כמו שאמרת בוא נתקדם.
אז מתחילה בצורת באמת, ובפסוקים 2 עד 6 אנחנו רואים שאליהו נסוג. אליהו, אמנם אלוהים מצווה, ויהי דבר אדוני אליו למור, אבל אליהו מבצע בכיף כזה. אלוהים אומר לו, לך מזה, ופנית קדמה ונסתרת בנחל קרית ליד הירדן, ומהנחל תשתה, והעורבים יביאו לך בלחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל תשתה. זאת אומרת, הבצורת מתחילה, אבל אליהו מסודר.
הוא בורח, לא, קודם כל. כן. למה הוא בורח, אגב?
למה הוא בורח, זה שאלה
אני
טובה.
אני מניח שכועסים עליו אחרי הדברים הראשונים, אבל...
אני מניח שכועסים עליו, אבל זה לא רק בריחה. זאת אומרת, הוא גם מתחבא שם.
אז כמו שאמרת בו, אז אליהו די מסודר. זאת אומרת, יש לו עורבים שמביאים לו בשר, ויש לו מים, ולא סתם אמרתי בשר. בשר, בתקופה הזאת, זה לא קצת מותרות או משהו כזה?
נלך רגע צעד אחורה.
אוקיי.
זאת אומרת, צריך לחשוב בעצם מה התפקיד של נביא. תפקיד של נביא זה בעצם להיות מנהיג. כאשר אנחנו רואים מי הנביא הראשון?
משה
הנביא הראשון. עכשיו, למה בכלל צריך נביא? הרי כל אחד, אם אלוהים רוצה לדבר עם מישהו, מה הבעיה? הוא צריך פשוט לגשת למטה, להתכופף, להתחיל לדבר עם אנשים. אבל זה לא קורה. זאת אומרת, אנחנו רואים במעמד הר סיני, כאשר משה הוא הנביא הראשון, בעצם אלוהים בוחר בו מסיבה אחת. הוא בוחר בו מפני שעם ישראל לא ראוי, ועם ישראל מפחד. עם ישראל לא מעיז לעלות להר סיני ולדבר עם השם בעצמו, כי אז הוא עלול למות. ולכן מרגע זה נבחר משה. בספר דברים, כאשר משה, זה בעצם הנאום האחרון שלו, ומשה עומד למות, משה בעצם מרגיע את עם, אומר, חברים, תירגעו, יהיה בסדר, אני אמות, יהיו נביאים אחרים. הם יהיו בדיוק כמוני. זאת אומרת, מה התפקיד בעצם של נביא? נביא, יש לו תפקיד דו-כיווני. מצד אחד הוא מדבר עם אלוהים, ואלוהים אומר לו, תגיד להם ככה, והם לא טובים, והם כן רעים, ותשנה את דרכם. מצד שני, יש לו תפקיד נוסף. כאשר העם חוטא, כן, וצריך להטיל עליו עונש, העם מן הסתם, מי שמכיר ספר שופטים, כן, העם זועק ומבקש רחמים. התפקיד של הנביא זה בעצם לבקש רחמים, אבל אליהו לא מבקש רחמים. יש פה בצורת, תוך שניים, יומיים, שלושה אנשים מתחילים למות, זקנים, נערים, תינוקות, יתחילו למות ראשונים. הבן אדם נסוג לנחל, יש לו שם מים, יש לו שם אוכל, זאת אומרת, הוא עוזב את העם מאחור.
זאת אומרת, הוא מתפנן לו באיזשהו מקום בנחל כזה, קומביה עם עצים וציפורים שמביאות לו אוכל, והעם גובה ברעב.
נכון, ועכשיו אני חייב גם, כי צריך לקחת את זה קצת לאקטואליה, איכשהו, כן?
אוקיי.
יש סיפור מאוד מאוד מפורסם על איזשהו אדמור חסידי שמצד אחד הוא ייצג את העם בפני הצער ולכן היו לו בגדים מפוארים ונעלי לקה והכל יפה והכל זה. אבל מצד שני יום אחד דיברנו קודם על חורף וזה, כן, התחיל חורף, שלג, החסידים הולכים אחריו, הם רואים שהוא משאיר מאחריו עקבות של דם. שואלים אותו, רבי, מה קורה? מה קרה? נעליים נדפקו? צריך להחליף. הוא אומר, לא, בגדים והנעליים והיופי זה כלפי הצער, כלפי חוץ, כי אני מייצג אתכם, אבל כדי לא לשכוח מאיפה באתי, אני צריך להוריד את הסוליות, להרגיש את הצרות של העם שאותו אני מנהיג.
זאת אומרת, בדיוק...
כמעט בדיוק כמו מנהיגים...
בדיוק, היום, מודל המנהיגות שיש לנו.
כן, משהו בסגנון.
הם למדו את האגדה.
נוסעים כן. באוטובוסים וכן, כן. חווים נכון.
זאת אומרת, חוץ מהסוליות, הכל זהב. סבבה.
זאת אומרת, יש פה, קושי. אליהו בעצם נוטש את העם מאחור, והוא לא סתם אוכל כדי לשרוד. הוא אוכל פעמיים ביום, בשר. אנשים בתקופה היא לא אוכלים בשר.
בכלל, לא אומר פעמיים ביום.
זאת אומרת, חתיכת קייטרינג הוא מקבל פה. הבן אדם יכול היה לצאת מהנחל, לחלוק מים, לחלוק בשר. שום דבר, הוא אוכל הכל לבד, מאושר, ומצידו שכולם ימותו. חתיכת מנהיג.
אוקיי, ואז באיזשהו שלב, לאל נמאס מהסיפור הזה?
נכון, ואז אלוהים בעצם מפסיק את זרימת הנחל, הוא רוצה בעצם לגרום לאליהו, אליהו, נו, קדימה, תתחיל להסתובב בארץ, תראה מה הכללה שלך גורמת, תראה איך אנשים מתים, לא ייתכן שאתה ככה, אלוהים מנסה לרמוז לאליהו, ולא בפעם הראשונה, בהמשך הסיפור נראה עוד כמה רמזים כאלה של אלוהים, אלוהים אומר לו, צא מהבועה וקדימה, לך צפונה, תחצה את כל הארץ, תגיע ללבנון, לך לאיזושהי אלמנה ותגור אצלה, אני רוצה שאתה תראה איך, כן, איך חיים פשוטי העם.
איך הבצורת הזאת אולי משפיעה וכמה קשה.
מה זה גורם לאנשים.
והוא מפסיק את הבצורת כמובן.
כנראה שלא. Okay. אליהו חי שנתיים אצל האלמנה, גם כן קורא לו שם נס, קד הקמח, הרבה שירים יש פה, קד הקמח לא תחלט, צפחת השמן לא תחסר, גם כן עושה לה איזשהו נס, האוכל, המים, הכל מסתדר, אליהו לא אכפת לו. נשאר שנתיים אצל האלמנה בבית. כן, ואנחנו עוברים למלאכים א' י' ח'. עברנו פרק. כן.
כן.
אוקיי. ויהי ימים רבים, אנחנו בפסוק אחד. ויהי ימים רבים ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה שלישית לאמור. שנה שלישית אחרי שהתחילה בצורת. תראו כמה אנשים כבר מתים. אליהו, לא אכפת לו. אומר לו אלוהים בשנה השלישית. לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה.
אחאב המלך.
כן, אני מבקש, צא מפה, מספיק, אני רוצה שאתה תחזור הביתה לשומרון, אני רוצה שתיפגש עם מלך ישראל, זה כל מה שאני מבקש, תיפגשו ואני מפסיק את הבצורת. אוקיי.
פשוט יחסית.
נורא פשוט, שום דרישות, רק תיפגשו, תגיד לו שלום, אני מדבר בשם אלוהים, החלטתי להפסיק את הבצורת, וזהו, תפסיק פה.
אבל... אוקיי. אני מרגיש שיש איזה אבל בה.
נכון, כי נראה שזה לא מה שקורה. אוקיי. זאת אומרת, אליהו מנפיץ חבל על הזמן. אוקיי. עכשיו התמונה, המצלמה באמת עוברת לבית המלוכה, ופה אנחנו פוגשים שני אנשים. אנחנו פוגשים את אחאב, שהוא מלך ישראל, ולצידו אנחנו פוגשים מישהו בשם עובדיהו. עובדיהו מסופר בפסוק 3, שקוראים לו עובדיהו אשר על הבית. אשר על הבית זה לא חצרן, זה בעצם איזשהו שר מאוד בכיר. אנחנו פוגשים את הביטוי הזה, את התואר הזה עוד כמה פעמים.
ראש השרים נגיד, נקרא לזה מנהל הארמון.
נכון, מישהו מאוד בכיר. ומסתבר שעובדיהו, על אף שהוא עובד בבית של השטן, בבית של אחאב ואיזבל, עובדיהו, פסוק 3, היה ירא את אדוני מאוד, ולא ירא רק בכיפה וציצית. שימו לב, פסוק 4, ויהי באחרית איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו 100 נביאים, ויחביהם במערה, וחלקלם לחם ומים.
רק כדי לעשות סדר, אמרת אחאב השטן ואיזבל אשתו, מהסיפור הידוע, אחאב אחותה ואשתו שמחתיה אותו, ועובדיהו בעניין הזה הוא לוקח את הנביאים האמיתיים הטובים, ומחביא אותה מהצמד רשעים האלה.
זאת אומרת, כשצמד הרשעים האלה מחליט מסיבה כלשהי, ואולי זה אפילו קשור למה שקרה בפרק הקודם, אולי בגלל שאחאב ואיזבל כועסים על אדוני, בגלל הכללה של אליהו, הם התחילו להרוג את נביאי אדוני. יכול להיות, אולי. לא כתוב. כן? עובדיהו מסכן את חייו, עובדיהו בעצם כמו חסיד אומות העולם, נשאר בלב הממלכה, ממשיך להיות שר, אבל ככה מאחורי הגב של הזוג המלכותי, הוא מציל את 100 הנביאים, והוא לא רק מציל אותם באופן חד פעמי, הוא ממשיך לחלקל אותם. זאת אומרת, יום אחרי יום, עובדיהו מסכן את חייו כדי להציל אנשים. וואלה, חתיכת...
לקח על עצמו תפקיד. אוקיי, ואז מה קורה?
אז אנחנו נמשיך לפסוק 6, והמצלמה בעצם של הכותב ממשיכה לעקוב אחרי אחאב ועובדיהו. הם מחליטים, כן, המצב כל כך נואש, שהם מחליטים בעצמם לצאת מהבירה ולהתחיל לחפש אוכל, כי אין אוכל, אוכל הבהמות. הם, כדי להגביר את המתח, אחיו הולך לצד אחד, עובדיהו הולך לצד שני, ואז הנה פתאום, עובדיהו פוגש את אליהו. פסוק 7, ויהי עובדיהו בדרך והנה אליהו לקראתו, ויקירהו, עובדיהו מכיר את אליהו, אליהו כנראה מפורסם, אולי מוונטד כאלה, ויקירהו ויפול על פניו, ויאמר אתה זה אדוני אליהו. עובדיהו פשוט נפעם, הוא משתחווה, נופל על הפנים, אומר לו וואו אדוני סוף סוף הגעת, כמה זמן מחכים לך. אליהו, פסוק 8, לא כל כך מתרגש. ויאמר לו, אני, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. זאת אומרת, אדון עובדיהו, אתה לא מרגש אותי בכלל, אני לא אדון שלך, אתה לא בצד שלי, התבלבלת, לך, תקרא לאחיו, go fetch, כן, לך תביא את אחיו, אין לי ממש שיחה משותפת איתך.
מי אתה בכלל? תביא את המלך איתו, אני בלבל שלו.
כן, אני לא מדבר איתך, מי אתה בכלל? זאת אומרת ששני האנשים האלה, עובדיהו ואליהו, ניצבים בעצם אחד מול השני.
זה שתי דמויות, מן הקבלה כזאת.
נכון, כשני מודלים של הנהגה. יש לנו מצד אחד את אליהו, אלי הוא יהו, בהמשך לפרק של שחר.
על השמות בתנך.
נכון, על השמות בתנך. ומצד שני את עובדיהו, עובדיה. זאת אומרת, לשניהם יש שמות מאוד תיאופורים, טובים כאלה של עובדי אלוהים. אבל מצד אחד יש בן אדם אחד שמטיל, שניהם בעלי השפעה מאוד גדולה, אחד אשר על הבית, אחד הנביא הכי מפורסם בממלכה. אבל מצד שני, אחד מטיל כללה ובורח, והשני מסכן את החיים שלו, נשאר בממלכה, אומר להם, מציל אנשים.
זאת אומרת, הכותב מאוד מנחה אותנו ומראה לנו מי הצד הטוב פה ומי הצד, נגיד את זה, רשע פה.
זאת אומרת שהכותב מציב בפנינו שתי דרכים איך אפשר להתנהג כשיבואו הנאצים. אפשר לברוח, לעזוב את הקהילה מאחורה, לעלות על הרכבת, ואפשר לנסות ולהציל אנשים ולסכן את החיים, להיות פרטיזן וכל מיני דברים. אז הנה, אלה שתי הדרכים, ולדעתי די ברור, אתם גם, אני מקווה שאני אשכנע אתכם, די ברור באיזו דרך הכותב נוקט.
אוקיי, ולאן לוקח אותנו הסיפור מפה?
אוקיי, אז אחרי הרבה מאוד שכנועים מצליח אליהו לשכנע את עובדיהו, עובדיהו מאוד מפחד, איך שהוא שומע את הטון של אליהו, הוא פשוט רועד מפחד, הוא מפחד שאליהו פתאום ייעלם לו, הוא מצליח איכשהו לשכנע, אליהו מצליח לשכנע אותו, לך תביא את אחיו, אני מחכה פה, עובדיהו מביא את אחיו. ואז מתחיל באמת המפגש המאוד מעניין בין שני האישים האלה, דבר ראשון, מקללים קצת אחד את השני, כשזה עובר להם, אליהו מבקש, אני רוצה שאתה תקבוץ, תקבץ להר הכרמל, אני רוצה שאתה תביא לי את 400 נביאי הבעל ו-450 נביאי האשרה, ואת כל העם, כמה שיותר אנשים, אני רוצה את כולם בהר הכרמל, אחאב מציית.
זאת אומרת, המלך מציית למה שאומר לו הנביא ומבצע, בלי לחשוב פעמיים.
כולם מבצעים את מה שאליהו אומר.
והוא לא מלך חלש.
לא, לא. כולם עושים מה שאליהו אומר, אף אחד לא מתעסק איתו.
אוקיי, נקבצים על הר הכרמל. אגב, למה הר הכרמל? כי הוא לא נזכר כל כך הרבה פעמים בטקסט.
אז את זה אנחנו נבין מיד בהמשך, כשנדבר על התנאים של מה הולך לקרות שם.
אוקיי, הבטחת לי.
כן.
ומה קורה שם?
אוקיי, אז אליהו דבר ראשון פונה אל העם, ואומר להם כך, פסוק 21, מלכים א' י"ח, 21. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני אלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. זאת אומרת, אליהו בעצם מסביר...
הוא כועס קצת, האיש הזה.
אני לא מצליח לדמיין אותו רגוע.
אוקיי.
הוא כל הזמן כועס. כן, הוא דבר ראשון אומר לאנשים חברים, אין שתי דרכים, תפסיקו, כן, כמו ציפורים, לקפוץ על שתי הסעיפים, בין הענפים, תבחרו את הענף שלכם, את הדרך שלכם, אי אפשר לעבוד גם את הבעל וגם את אדוני.
זאת אומרת, בעברית עתיקה הוא אמר להם, my way or no way, חבר'ה.
נכון, חברים, אתם צריכים לבחור, לא רוצים, רוצים את הבעל, לכו אל הבעל, אבל אי אפשר באמצע, אין, העולם הוא שחור או לבן, אין אמצע, אין אפור, אתם צריכים להחליט לאיזה כיוון אתם הולכים. כן, אליהו אחר כך מתחיל באמת להסביר את מה הולך לקרות פה. נאספו הרבה מאוד אנשים, 400 נביאי בעל עומדים מולו, אחר כך נבין מה עם הנביאה העשירה, עומדים שם וכולם מסתכלים אליו. הדבר הראשון שאליהו אומר לכל העם זה, תראו, פסוק 22, ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי.
ועובדיהו יושב שם בטח בצד, אומר, ואני, מה, ואני?
לבדי, ואני, כן. ואני הצלתי 100 איש, כן. אולי,
אלו.
אולי, איפה כן. לבדי? לא, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, הוא נביא הבא על 450 איש, זאת אומרת, המשפט הזה בעצם מחדד את הדרך של אליהו, זה לא שני מחנות, זה לא שחור ולבן, זה כולם ואני. אף אחד לא מסוגל לעמוד בסטנדרטים שלי, בצד שלי יש רק אותי.
ואני יותר טוב מכולכם.
ואני יותר טוב מכולכם.
שזה הסאבטקסט.
נכון.
אוקיי.
אז זה יותר גרוע אפילו משחור ולבן. הבן אדם ממש קיצוני. ועכשיו מתחיל אליהו להסביר את החוקים של האימות. החוקים מאוד פשוטים. אתם 450, אני אחד, יש פה שני פרים, אתם בוחרים ראשונים. הגענו להר הכרמל כי זה המקום הקדוש לכם. זה ההר הקדוש לבעל. אתם מתחילים טקס. מטרת הטקס היא, אני נותן לכם פה שעתיים, שלוש, נסו להפיל אש מהשמיים שתשרוף את הפר.
טריק די פשוט, כאילו? כן. יחסית לנביאים שאמורים לעשות את זה?
נכון, זה פשוט, משימה פשוטה. ניצחתם, הבעל הוא האל. אם אתם לא מצליחים, אז גם אני אחד, גם אני בוחר את הפר הפחות טוב, גם אני שני, אז
וגם אני במקום של האל שלכם.
של האל שלכם, ואני אעשה את זה. ואז מתחיל באמת האימות.
למה הוא עושה את זה? בעצם לרומם את הנס, להראות כמה הנס שהוא הולך לעשות, כי זה ברור לאן זה הולך.
כן, זאת אומרת, אני קטן, אתם גדולים, אבל בואו תראו שאני מנצח אתכם. אוקיי, נביאי הבעל מתחילים, רוקדים, קופצים, שרים, אליהו בשלב מסוים מתחיל ללעוג להם כי הוא לא יכול בלי, תצעקו חזק יותר, אולי הבעל ישן וכל מיני דברים, אולי הוא עסוק, אולי שיג לו ושיח לו, כן.
לא, זה מה שכתוב שם, זה לא המצא.
זה, כן, אולי שיג לו, אולי שיח לו, תצעקו, הוא לא שומע, ואז הם נכנסים לאטרף, מתחילים ממש לעזות דם, לזוף דם, הם כמו הטקס של השיעים, מתחילים להוציא דם, שום דבר לא עובד, בשלב מסוים הוא אומר להם, זהו, מספיק, עכשיו תורי. דבר ראשון הוא משקם, מסתבר שיש שם איזשהו מזבח של אדוני, הרוס, משקמים את המזבח, 12 אבנים, אליהו מנסה לרמוז, שכולם איתו, 12 אבנים, 12 שבטים, הם שמים את הפער, אליהו גם שופך שם מלא מים על זה כדי להגדיל את הנס, ואז הוא מתחיל, כן, לאתגר את אלוהים, להגדיל את הנס, ואז אחר כך הוא נושא תפילה. התפילה מופיעה בפסוק 36, ויאמר אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל. היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, לא היה יציאת מצרים, לא היה,
כן,
לא היה שחרו, שום דבר עד
אני
עכשיו.
אני מגלה סיפור חדש.
כן, מי עכשיו, היום ידעו שאתה אדוני, מרגע זה, וידוע עם הזה כי אתה אדוני אלוהים, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה, זאת אומרת, תפיל בבקשה יש מהשמיים, כדי שכולם ידעו שאתה אלוהים, אבל לא פחות חשוב, שכולם יבינו שאני עבדך.
שזאת שהוא כבר אומר שהוא עבדו, אז הוא רוצה שידעו שהוא עבדו, והדגש
נכון,
הוא עליי.
עליי, עליי, זאת אומרת, אני במרכז. חשוב לי מאוד שכולם ידעו שאני העבד שלך, ושבדברך עשיתי את כל הדברים האלה, וככה הכי טוב. ושימו לב, פסוק 37, מוסיף אליהו משפט אחד קטן נוסף. אז הוא אומר, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, אני עבדך וכו'. ואז הוא אומר, ענני אדוני ענני, וידוע העם הזה כי אתה אדוני אלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. זאת אומרת, הרי זה אתה שגרמת להם לא להאמין בך, אז אם אתה רוצה שהם יאמין בך, כי אני מושלם, הרי אליהו
כן,
אומר...
כן, פה מנהיגות ולקיחת אחריות ועניינים.
כן. אז תפיל את האש כדי שיבינו.
שאתה עשית את הבצורת והדברים הרעים,
נכון.
זה כבר לא אני, זה אתה.
זה הכל בגללך,
okay.
ולכן עכשיו שתף פעולה בבקשה אלוהים, בוא שתף פעולה, בבקשה.
אוקיי, ומה קורה מיד אחרי זה? סופרייז, סופרייז.
פסוקים 38-39, ותיפול אש אדוני, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר, ואלוהים גם לא עוצר, והאש שלו אוכלת גם את המים אשר בתעלה, ויער כל העם ויפלו על פניהם, ויאמרו אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. כל העם בעצם מכיר בזה שאדוני הוא אלוהים, אליהו באקסטזה, וכשאליהו באקסטזה קוראים דברים רעים.
כשהוא באקסטזה זה בורח לו קצת לפעמים, זה... אני מבין?
טיפלה.
כן.
טיפלה, ובאמת התמונה הבאה.
אוקיי, אני פשוט קורא את ההמשך כבר פה בטקסט, אז כן.
כן, ואז מגיע פסוק 40.
פסוק 40, ולמאזינים ספר שהבאת פה איזשהו צילום של דאש מבצע את מה שדאש טוב
נכון,
בלבצע.
נכון, ויומר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם ויתפסום. אליהו מנצל את המומנטום, אומר לכל העם שצעק לפני שנייה אדוני אלוהים, תפסו אותם, תפסו את נביאי הבעל, הם תופסים, מורידים אותם, ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחתם שם. זאת אומרת, תופסים אותם, ואז אליהו, 450, גרון אחרי גרון, עובר ושוחט.
זאת אומרת, הוא אפילו לא נותן להם הזדמנות להמיר את דתם, לטייב אותם, להגיד סליחה, טעינו, כמו שקורה הרבה פעמים במקרא.
זאת אומרת, 450 איש מאמינים בבעל, אבל מצד שני עכשיו נפלה אש מהשמיים ואכלה הכל.
אז אולי הם רוצים להגיד...
אין להם הזדמנות לחזור בתשובה, משהו, אולי.
זה לא בדיוק ככה.
שמע, כן, התבלבלתי, לא ידעתי. שום דבר, 450 איש, גרון, גרון, הכל נגמר פה.
אני אחזור שנייה אחורה ואשאל אותך, נביאי העשירה, איפה הם? כי אנחנו מדברים פה על שחיטת נביאי הבעל, אבל אנחנו זוכרים כמובן שהביאו לשם גם את נביאי השירה, 450 מהם.
אוקיי, אז ככה, ראינו שזימנו אותם, זאת אומרת אליהו מצווה על אחאב, תביא את 450 נביאי הבעל ו-400 נביאי השירה. אבל הפלא ופלא, כשקוראים את, את כל הפרק הזה, אין נביאי השירה, הם לא מופיעים, הם לא הגיעו בכלל למאבק הזה.
כי למה?
זהו, וזה בדיוק השאלה, אין לנו תשובה. אני אציג בפניכם תשובה אחת שאני מכיר ואני די מחבב. באחד הפרקים הקודמים דיברנו על אדוני, על כל ההידמות שלו לבעל.
על דמות האל.
על דמות האל ועל האישה שלו, על האשרה. עכשיו, יש פה הצעה, האשרה היא בעצם אשתו של בעל. יש הצעה מאוד מעניינת שאומרת, אוקיי, מה שאליהו עושה פה זה בעצם תחרות בין שני אלים זכרים. הפרס הוא רשות הפנתיאון. פרס משנה זה האשרה.
וזה מתחבר לפרק שבו באמת דיברנו על המאבקים האלה בין האלים בפנתיאונים השונים, על ההידמות של האל שלנו לאל שכבר היה פה לפני ותפיסת מקומות תוך כדי מאבק. אז אתה מציע שיכול להיות שזה גם השירה פה?
יכול להיות שיש פה פרס. כי תראו, מה שיקרה עוד מעט, תירד גשם. כן? וזאת אומרת, למה יורד גשם אם אליהו לא ביצע את התפקיד שלו במלואו? יש עדיין 400 נביאים בחיים, אותם הוא לא הרג. ההנחה היא, שוב, שקורה פה משהו מאוד מעניין.
והבעל הוא אל השר, והשר רב, זה מתחבר.
יכול להיות שהיא הפרס.
אוקיי.
עכשיו, כל הפרק הזה אותי, בתור חוקר מקרא, בתור מורה למקרא, הוא מאוד מטריד. הוא מאוד מטריד מסיבה אחת, שבעצם אמרנו את זה די בהתחלה, כל מה שאלוהים אומר לאליהו, זה בעצם לך אראה אל אחאב, ואני יורד גשם. אבל איפה מבחן? איפה שחיטה ספונטנית של אנשים? אין פה דברים כאלה.
וגם איפה הריטואל הידוע של עשיתם את הרע בעיני, תעשו טוב, תחזרו, נסלח לכם.
כל מה שאמרתי, אני יורד גשם, 3 שנים מוגזם. זאת אומרת, את כל הדברים האלה אליהו בעצם בודה ממוחו. את כל המבחן הזה לאלוהים וכל השחיטה הסיטונית, זה אליהו.
אבל לפי המצב שיש לנו כרגע, אליהו בשיא הגדולה שלו, העם חזר להאמין באל, אחאב חוזר בתשובה, אליהו בשיא ההצלחה, אבל פה יש איזה טוויסט בעלילה.
נכון, כמו שאומרים, כגודל העלייה, כך גודל הנפילה, אליהו בשיא, יורד גשם, הוא מקבל איזה כוח על אנושי, רץ לפני המרכבה של אחאב, מכבדים אחד את השני, אבל בואו תראו מה קורה יום אחרי. אנחנו עוברים למלכים, מלכים א' י' ת' 1-3, ויגד אחאב לאיזבל. החבר'ה האלה משתפים הכל, כן? אין סודות בבית של אחאב ואיזבל. אחאב חוזר לאיזבל ומספר למה כל מה שהיה.
שמי, אבל... אתמול בערב, את לא תאמיני איפה הייתי.
לא תאמיני.
חוזר
לא
ככה.
לא תאמיני, פתאום.
מתונף.
כן, אש, כן? מופע אורקולי וזה.
תקשיבי.
אבל לא, שימו לב מה הוא מדגיש. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו. שימו לב למילה כל. את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג. את כל הנביאים בחרב. זאת אומרת, הוא לא מדבר על האש שנפלה ועל אדוני הוא האלוהים. הוא מדבר על איך הבן אדם הרג מול העיניים שלו 450 נביאים. זה מה שהוא מדגיש.
ואיזבל, כידוע לנו, גם היא לא הייתה הדמות הכי רגועה בתנך. ומה היא עושה?
אוקיי, אז מאוד מעניין מה שהם עושים כרגע. הדבר, אם אני איזבל ואחאב, דבר ראשון, שולח חבורה של מתנקשים להוציא להורג.
אתה משוגע, זה שעושה פה כן. שחיטה של כל הנביאים שלהם.
כן, כמו במלאכים א' כ' א', קרם נבות, מישהו עושה בעיות, לא רוצה לתת לי את הקרם, יאללה בואו נהרוג אותו. אבל זה לא קורה פה, זה לא קורה פה עם אליהו. מה שהם שולחים, שימו, תראו פסוקים 2 ו-3, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו, היא שולחת שליח, והשליח אומר לו כך, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. זאת אומרת, אם נסכם את הפסוקים האלה, אחאב מאוד מתרשם מהנס ומהכוח של אליהו, אבל מצד שני זה גם מאוד מפחיד אותו, שכזה פסיכופת מסתובב אצלו בממלכה. ולכן הוא ואשתו, הם גם לא רוצים להרוג אותו, כי אז יהיה לנו מרתיר, כן? איזשהו פתאום.
קדוש מעונה כזה.
קדוש מעונה, וכולם אוהבים אותו כי הוא הפסיק את הבצורת. שאותה הוא הביא, כן. אבל הוא הפסיק את הבצורת, כן? אז הוא הפסיק את הבצורת, אבל...
אבל אליהו לא אידיוט, לא, הוא בורח. נכון.
ולכן הם מזהירים אותו כדי שהוא יברח, הם לא רוצים להרוג אותו, הם פשוט לא רוצים אותו בממלכה שלהם. ואז אליהו מבין, זאת אומרת, יום אחרי שיא החיים שלי, היום שבו כולם הכירו באלוהים, והיום שבו אחאב ואני השלמנו, יום אחרי זה דופקים לי על הדלת ואומרים לי בעצם תעוף מפה.
אפשר להבין אותה, אתה יודע, לאור
ה... אז אליהו פשוט מיואש. פסוקים 3-4, אליהו ירא ויער ויקום וילך אל נפשו, הוא מחליט לברוח. אבל לא סתם לברוח, תראו פסוק 4, והוא הולך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות. הוא מבקש למות. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים הולכים למדבר כדי... לחוות התגלות, כדי לפגוש את אלוהים.
והגבלה למשה מאוד ברורה פה.
נכון, והוא הולך למדבר בדיוק להפך, כדי לברוח מהשליחות, כדי למות, כדי לברוח מאלוהים. והוא אומר לאלוהים, רב אתה, אדוני, מספיק אלוהים, די, נמאס לי, כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי, הבנתי, אני לא יותר טוב מהקודמים לי, נכשלתי כמותם. אני בקטע של פרפקציוניזם.
זאת אומרת, זה שוב השחור לבן הזה. זה שוב השחור לבן הזה של אליהו. מהשמחה הגדולה לזה אין אמצע. הוא מאוד כועס או שהוא מאוד עצוב.
מאוד כועס, אני רוצה למות. נכשלתי, לא חזרו בתשובה. כולם רוצים להרוג אותי, אני רוצה למות. אבל אלוהים לא מאפשר לו למות. אלוהים שולח לו מלאך. המלאך מביא לאליהו אוכל, מביא לו מים, ואומר לו, חבר, תאכל, כי הדרך עוד ארוכה, אתה צריך לקום, השליחות שלך עוד לא הסתיימה. אלוהים בעצם דרך המלאך מצווה עליו ללכת לחורב, מרחק של 40 יום ו-40 לילה, שאותם הוא הולך בכוח האכילה. זאת אומרת, אכילה אחת מספיקה לו ל-40 יום ו-40 לילה.
למה דווקא 40 יום? יופי, למה חורב? מאיפה זה הגיע?
זאת אומרת, בדיוק מה שקורה פה, הכותב בעצם מנסה לגרום לנו, קודם השווינו אותו לעובדיהו, עכשיו אנחנו חייבים להשוות אותו למשה. 40 יום ו-40 לילה. בחורב ניתנה התורה. מדבר, לחצות את המדבר. זאת אומרת, הכותב משתמש במונחים מאוד ספציפיים כדי לגרום לנו ללמוד שאנחנו פותחים פה בהשוואה למשה. נפתחת פה באמת גם השוואה ליונה. שניהם נביאים, שניהם מנסים לברוח מהשליחות. אבל יונה עושה את זה בעדינות. תכף נראה שאליהו הרבה יותר עקשן, לא מוותר בכלל ופועל באגרסיביות אפילו כלפי אדוני.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש שאנחנו מפיקים עבור חברת החשמל, מטען חשמלי, השם שלו, פודקאסט על העבר, ההווה והעתיד של חברת החשמל. שלום ליוסי מץ, המגיש.
היי רן.
אז אני האזנתי לפרק הבכורה שעוסק בפנחס רוטנברג שהקים את חברת החשמל, ואני חייב להגיד לך שהופתעתי, לא לי מושג שרוטנברג הוא היה אפילו בכיר בכוחות המהפכה ברוסיה במאה שעברה, אפילו הציע להפיל את ליאון טרוצקי.
הוא לקח את גפו, הם עברו את הגבול, הם ברחו לאירופה, ואומר לו, אם אתה תמסור שמות, אתה יכול לקבל הרבה מאוד כסף.
תשמע, רן, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנס. כך למשל את הפרק שעוסק בסייבר. איך מתאמנים כדי להתגונן מפני תקיפות סייבר? והאם נסראללה הוא כבר לא האיום הגדול ביותר עלינו? או איך הופכים גז שמוציאים ממעמקי הים לכוח חשמלי שמטעין את הפלאפון שלי. אבל זה רק העבר וההווה. בפודקאסט אנחנו נדבר גם על העתיד.
החבר'ה שיושבים בצד השני הם חבר'ה היצירתיים ביותר שאתה תפגוש אי פעם. אני מודאג, אני לא ישן בלילה.
אנחנו נמצאים בפתחה של מהפכת האנרגיה הבאה, והיא מהפכת החשמל המבוזר.
אז יוסי, איך תראה באמת רשת החשמל שלנו בעוד 20 שנה?
אני לא אגלה לך, כי אני רוצה שתאזין לפודקאסט, אבל בכל זאת אני אומר לך שרשת החשמל, כמו שאתה מכיר אותה היום, תשתנה לגמרי בשנים הקרובות. ובכלל, חברת החשמל, כמו שאתה מכיר אותה היום, לא תראה אותו הדבר בתוך כמה שנים, ולי העובדה הזאת גרמה להסתקרן הרבה יותר מהעבודה על מטען חשמלי.
בהחלט מסקרן. תודה רבה לך, יוסי. מטען חשמלי, הפודקאסט החדש של חברת החשמל. חפשו מטען חשמלי באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה לאנדרואיד.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אוקיי, אז אנחנו במלאכים א' י"ט, פסוק 9, ואנחנו מדברים על חורב.
כן, אז אליהו מגיע לחורב, ויבוא שם אל המערה, פסוק 9, וילן שם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? מה אתה עושה פה אליהו? אפשר להבין את השאלה הזו בשתי דרכים, מה קורה? מה התייאשת לי פתאום בן אדם? כאילו מה נשמע? אפשר להבין אותה גם בדרך אחרת, שלחתי אותך לחורב, האם אתה מבין את הרמז? האם אתה מבין מה אתה עושה פה? אליהו מבין כמובן, אבל בדרך שלו. פסוק 10, לאליהו יש תשובה לכל דבר, ויומר, קנו קינתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, עוד פעם אני לבדי.
כן, הוא קצת, הוא גם מאשים קצת, כאילו יש איזה...
אני לבדי, מה עם המאה האחרים? ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה.
הוא קצת מאשים את האל פה, זאת אומרת, יש לו טענות עוד.
כן, אני מחכה פה כבר להתערבות הרבה מאוד זמן, אני פה, הם הורסים, העם שלך, זה גם כן העם, הם עוזבים את הברית שלך, הם הרסו את כל המזבחות שלך, את כל הנביאים הם כבר הרגו, רק אני נשארתי, רוצים להרוג אותי, אתה שואל אותי מה אני עושה פה?
כאילו אתה לא יודע.
כן, כן. זה הסיבה שאני פה. אוקיי, ועכשיו יש פה מדרש מאוד יפה.
אז דרוש לנו אותו, הנה.
יש מדרש מאוד יפה שמנסה ממש לדעתי, לטעמי, נכנס מאוד יפה לרוח של אליהו. המדרש הזה מגיע, קוראים לו מדרש רבה, הוא לשיר השירים, והמדרש אומר כך, שימו לב שכל פעם יש ציטוט, ואז את התגובה של המדרש. ויאמר, קנו קינתי לאדוני אלוהי ישראל, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי? שם הבריתך? ואת מזבחותיך הרסו, אמר לו, מזבחותיי? שם המזבחותיך? ואת נביאיך הרגו בחרב, אמר לו, נביאיי! ואתה, אני מתרגם את זה לעברית מודרנית, מה אכפת לך? זאת אומרת, אלוהים אומר לו, מה אתה עושה פה, בן אדם? זה הברית שלי! למה אתה מתייחס כאילו זה ברית שלך?
כאילו, אולי תן לי לנהל פה את העניינים של התנך הזה, במקום להחליט מתי יש בצורת ומתי לא.
זה המזבחות שלי, זה הנביאים שלי. אתה שכחת לגמרי את התפקיד שלך, בן אדם, מה אתה עושה? התפקיד של נביא, דבר ראשון, הם שלי, הם לא שלך. זאת אומרת, אתה פועל פה כאילו לפי הכבוד שלך, כאילו פגעו בך אישית. זה אני צריך להיפגע, לא אתה. והדבר השני שבעצם בזה הוא אומר לו, חבר, שכחת מה זה להיות נביא. נביא זה אומר גם הצד השני. אתה צריך לבקש...
כאילו אתה הצינור, זה
לבקש
רחמים,
סנגור וכאלה. כן? איפה?
זה לא אומר,
כן. אז יפה מאוד המדרש, מזהה שתי נקודות באישיות של אליהו. גם שכח מה זה להיות נביא, גם שכח מה זה להיות סנגור, גם מאוד רודף כבוד. ואם כך אומר אלוהים לעצמו... פסוקים 11 עד 12, בוא אליהו, אני עושה לך התגלות. בוא נראה אם אתה מבין את הלקח. אלוהים אומר לו כך, ויומר, צא ועמדת בהר לפני אדוני. בדיוק כמו מעמד הר סיני, גם שם למשה הייתה התגלות. הוא ראה רק את החורב של אלוהים. והנה אדוני עובר, אז בוא תראה אליהו, אני הולך לעבור לפניך. דבר ראשון, אומר אלוהים, ורוח, אני קורא את זה בעברית מודרנית, ורוח גדולה וחזקה מפרקת הרים, משברת צלעים לפני אדוני. לא ברוח אדוני. לפני שאני אעבור, תעבור, כן, מין הוריקן כזה, דע לך אליהו, אני לא ברוח. ואחר הרוח רעש, רעש אדמה, לא ברעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה.
זאת אומרת, כל הטבע רועד, זוהם, גואש, כל הדברים שבני האדם באופן טבעי, בעיקר בתקופה הזאת, מפחדים מהם, ולא יודעים למה הם קורים, אבל זה לא שם. זאת אומרת, וזה המשל, אבל הנמשל של הסיפור הזה.
זאת אומרת, תשמע אליהו, בוא תראה, שלושת הכוחות הכי הרסניים בטבע עוברים לפניך, דע לך, אומר לו אלוהים, אני לא שם, אני לא ברעש אדמה ולא ברוח ולא באש, אני בדממה הדקה.
בשקט,
זאת אומרת,
בפעילות.
אני בשקט, אני במתינות, לא בבומבסטיות ובחד פעמי ובמעשה אחד, אתה פותר הכל. אליהו, באמת, זה לא עובד ככה. קצת רחמים, קצת מספיק עם הקנאות הזו. אלוהים אומר את זה, אם אני מבין, אליהו בטוח הבין. כן?
מבין?
זה מסר מאוד ברור.
מבין כבר?
יופי, ואז אנחנו מגיעים לפסוקים הבאים, פסוקים 13-14, ויהי כשמוע אליהו וילת פניו באדרתו, הוא מסתיר את הפנים, מעלה את האדרת, מכסה את הפנים, הוא רואה ויצא ויעמוד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר, מה לך פה אליהו?
זאת אומרת, אולי עכשיו הבנת כבר את הרמז של, את הרמזים שלי?
דבר ראשון, אני חושב דז'ה-וו, מה זאת אומרת מה לך פה אליהו, כאילו מה אלוהים, מה אלצהיימר וכאלה, הרי שאלת את זה לפני שני פסוקים, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אבל הוא עוד פעם שואל אותה, מה לך פה אליהו? זאת אומרת, יש חוקרים שאומרים שקרתה פה תקלה, כי מיד תראו, זה בדיוק אותו דבר. מה לך פה אליהו? ויאמר, קנו, קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, נביאך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ועכשיו הם רוצים גם להרוג אותי.
מה, זה קופי-פייסט לא ברור כזה?
זה קופי-פייסט, שני פסוקים בדיוק אותו דבר. יש חוקרים אומרים, הייתה פה תקלה, כותב לא הבין, התבלבל, רם, שורה מעל שורה, כתב.
כן, אבל יכול להיות שזה גם בעלת גיש את אותה הקשנות שלו, את זה שהוא האיש לא מקשיב לכלום.
זאת אומרת, אליהו, בן אדם, מדבר אליך אלוהים, אבל הבן אדם מסרב לקבל את המסר. יותר מזה, הוא מסתיר את הפנים, יש שיגידו כדי, אני יודע, כדי לא לראות את אלוהים ולא למות. אני אומר, לא, זה כדי להישאר בעולם שלי, אלוהים, אל תפריע לי.
זה הביטוי הפיזי לתחושות שלו ולרצון שלו לא להקשיב.
לא מקשיב. לא רוצה לדבר איתך, לי יש את האמת שלי, אני סגור בבועה שלי, אלוהים, כולם רעים, רוצים להרוג אותי, תעזוב אותי.
טוב, אז אם אי אפשר לשכנע את האיש הזה בצורה כזאת, מה עושים?
אלוהים מטיל על אליהו שלוש משימות, פסוקים 15-16, ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על הרם. אני מבקש שתעזוב את המדבר, תעבור צפונה לכיוון סוריה, לכיוון דמשק, ושם תמצא אחד, שר צבא אחד בשם חזאל, אני מבקש שתמשך אותו למלך, תהפוך אותו למלך הרם. ואז תחזור דרומה ואת יהו בן נמשי, תמשך למלך על ישראל, תמצא את יהו, תמשך אותו למלך ישראל, ואת אלישה בן שפט מעבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך.
זאת אומרת שלושה מנהיגים בשלוש חזיתות שונות.
כן. והאלוהים גם מסביר לו למה, פסוקים 17-18, והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהו, והנמלט מחרב יהו ימית אלישה, והשארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. זאת אומרת, אומר אלוהים לאליהו, אתה צודק חביבי. זאת אומרת, העם הזה מזעזע.
זאת אומרת, הוא שכנע אותו באיזשהו מקום.
לא מגיע להם לחיות, כן. שכנע את אלוהים, אני רוצה שעכשיו שלושת המנהיגים האלה יתחילו להרוג בעם ישראל, עד שיוותרו מכל עם ישראל 7,000 איש, רק האנשים שנאמנים לאדוני.
האל קצת יותר עצבני וכועס מאליהו שלנו.
הצלחת לעצבן אותי, אומר אלוהים.
כן.
אבל מצד שני, שימו לב לניסוח לגבי אלישה. ואת אלישה בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. זאת אומרת, אתה צודק, אליהו. הם באמת חוטאים, באמת צריך להרוג אותם, אבל זה בגללך, כי אתה לא מילאת את התפקיד שלך, ולכן אתה מפוטר. אני מבקש שתמשך נביא אחר במקומך. אתה נכשלת בהבנת התפקיד, לא עשית את התפקיד, ועכשיו אני, אלוהים, נאלץ להרוג את העם שלי.
אז בואו בעצם נסכם את הדברים עד עתה. ראינו נביא שהוא מאוד קיצוני. הוא לא מקשיב לאף אחד מלבד לקנאותו והדין שלו עם עצמו. הוא אפילו לא מקשיב לאלוהיו, לא ברמז, ואפילו לא כשהאל פונה אליו בצורה ישירה ואישית. ראינו נביא זועם, כועס, שוחט, רצחני, שלא מתפשר ואפילו מצליח לשכנע בצורה מאוד ייחודית, אני חייב לציין, את האל במסקנות שלו עצמו, אם כי לא על הדרך. ראינו נביא שבניגוד לנביאים אחרים במקרא, אין לו צד רך, מתווך, מתחנן על חיי עמו, שמהווה בעצם איזשהו צינור בין העם לבין האל הכועס. אז איך בעצם הגענו, בועז, בכל זאת, לדמות הרכה, הנעימה, הסבאלה הנחמד הזה שדיברנו עליו בהתחלה, מאיש קצת, סליחה על זה, לא נורמלי, כועס, זוהם, שוחט.
אוקיי, נכון, כן.
סבא דאש, מוסיף פה רען ברקע.
סבא דאש, כן. מחזור, המחזור של ציפורי אליהו מסתיים במלאכים ב' פרק ב', שם אליהו עולה ברכב אש השמיימה.
שזה גם איזשהו מוטיב סוער וכועס שסוגר את הסיפור.
נכון, זאת אומרת, בסערה עולה השמיימה, ויותר לא שומעים עליו עד ספר מלאכי. מלאכי זה הספר האחרון בתרי עשר. תרי עשר זה בעצם ספר שמקבץ 12 נביאים קטנים מכל מיני תקופות. מלאכי הוא האחרון מביניהם. עכשיו, בפרק ג', הפרק האחרון בספר מלאכי, בפסוקים האחרונים של פרק ג', פתאום אנחנו פוגשים שוב את אליהו. וזה גם שיר, אפשר אפילו לשיר אותו אם אתה רוצה. פסוקים מאוד מאוד מוכרים.
מה זה אני רוצה? אני באתי לפה במטרה לשיר היום.
יאללה, אז פסוקים 22 עד 24, כן, הפסוקים המוכרים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה השיר או לא?
שאני אשיר, אתה השתגעת?
לא מכירים את השיר, רק במגזר. טוב, אני דתי, כן, אז אני זה. טוב, מה שאנחנו רואים פה בעצם מלאכי בפרק ג' מדבר בעצם על יום השם, על יום אדוני, יום הדין שבו אלוהים עומד לשפוט את העולם. שנייה לפני יום הדין, פסוקים 22 עד 24, אליהו מגיע לארץ. והוא בעצם אמור להביא שלום לעולם, להשיב את לב האבות, הלב הבנים, ולב הבנים על אבותם. מה זה? שלום.
כן,
שלום,
אחווה,
שלום,
פתאום, אליהו,
ואיפי,
שלום.
כן, הכל יהיה טוב. אבל שימו לב שגם בהקשר הזה של הבאת שלום והשכנת שלום בין בני המשפחה, פסוק 24 מוסיף אלוהים, מסיים אלוהים, פן אבוא והקיתי את הארץ חרם. זאת אומרת, עומד להגיע יום הדין, אם אליהו לא יגיע וישיב, ישיב את לב הבנים ולב האבות אחד לשני, המצב יהיה הרבה יותר גרוע.
נשאר בו קצת מהאליהו שאנחנו מכירים.
נכון, זאת אומרת, תהיה שלום, אבל הוא בקונטקסט של חורבן נורא.
אז מה בעצם קורה כאן? למה בעצם אליהו פתאום מתקשר לשלום? למה דווקא הוא מכל הנביאים, ויש הרבה, יביא שלום?
אוקיי, אז ספר מלאכי לא נותן לנו ממש את התשובה, אבל בוא, אם אנחנו קצת נבין את הרקע שלו, אולי זה ייתן לנו תשובה. מלאכי פועל סביב 480 לפני הספירה, מקובל שהוא כנראה הנביא האחרון, כן? ולכן לא בכדי הוא מסיים את ספר תרי עשר, אבל נראה שהפסוקים האלה, 22 עד 24, לא נאמרו על ידי מלאכי, אלא נוספו על ידי עורך התנך. זאת אומרת, מלאכי מסיים את חטיבת הנבואה, והפסוקים האלה בעצם מסכמים את כל החטיבה של הנבואה. מה בעצם העורך רוצה להגיד לנו?
מה המסר שלו בעניין? למה הוא הכניס את זה?
הוא בעצם רוצה להגיד לנו כך, עם ישראל מרגע זה, מלאכי, מת, נאסף אל אבותיו, אין יותר נביאים. מה שיש זה רק אתם לבד, אתם התבגרתם. כל הכבוד, אבל יש לזה גם השלכות. שואלים עם ישראל, איך? מה עושים? איך נסתדר לבד? יש לכם את התורה. אתם צריכים להסתכל בתורה, זה כמו ספר הדרכה. יראה לכם מה לעשות בחיים.
זאת אומרת, מכאן אתם לבד, תתחילו לפרש, להבין, לחקור, ומפה גם להתנהג.
הכל בידיים שלכם, כן. אוקיי, וזאת אומרת, כמו שקורה יותר מאוחר בבתי המדרש, במשנה, אז כן, אז אתם נשארים לבד. אבל, יהיה עוד יום אחד מאוד קשה בהיסטוריה שלכם. זה לא באינקוויזיציה ולא באושוויץ, זה ביום הדין. יום הדין, כדי לא להשאיר אתכם לבד, יש לי נביא אחד בספר, כי הוא לא מת, הוא עוד מחכה בשמיים. כדי לא להשאיר אתכם לבד, אני אחזיר אותו, והוא ידריך אתכם איך לשרוד את היום הזה.
אוקיי, והשינוי המהותי אבל לא קורה שם, אני מבין. נכון. קורה הרבה אחר כך.
זאת אומרת, פה עדיין, פה אליהו אמנם אבי שלום, אבל הוא עדיין מאוד בקונטקסט של זעם ויום הדין.
מתי מושלם השינוי הזה?
יש לנו עוד שלב אחד באמצע, לא שלב, יש לנו עוד טקסט אחד באמצע, סביב 200 לפני הספירה, ספר בן סירה, מזכיר גם כן את אליהו.
חלק מהספרות החיצונית, ספר משלים כזה.
כן. מזכיר את אליהו, אבל עדיין, כמו שאנחנו מכירים אותו בדמותו המקראית, זועם ומביא נקמות ואיש מאוד מפחיד. השינוי האמיתי מגיע סביב 150 לספירה, שזה בעצם המשנה.
שזה אחרי מרד בר כוכבא, אם אנחנו על הציר.
כן, נכון, 150 לספירה, אחרי חורבן הבית, אחרי מרד בר כוכבא. נערך סביב 150 לספירה, שם אנחנו פוגשים שוב את אליהו. אבל עכשיו אליהו... הוא סנטה קלאוס.
אוקיי.
Okay. עכשיו הוא פתאום נחמד.
איך? למה?
יופי, וזה באמת השאלה, אנחנו לא באמת יודעים.
זאת אומרת, עוברים איזה 300 שנה בין אליהו הכועס, 350 שנה אולי, בין אליהו הכועס לאליהו הסנטה קלאוס, ובאמצע איזשהו ריק.
יש פער, פשוט לא מדברים על אליהו, ולכן אנחנו לא ממש יודעים מה קרה באמצע. יש כל מיני השערות, אני אציג בפניכם אחת מהן. 150 לפני לספירה רבי יהודה הנשיא עורך את המשנה ועם ישראל צריך שינויים כי באמת עברנו הרבה מאוד טרגדיות עברנו את החורבן עברנו את בית חשמונאי קודם אפילו את כל הרציחות שהם היה להם ואז את החורבן הבית ומלחמות האחים ומרד בר כוכבא והרבה דם זורם ברחובות
המרד הגדול ואורדוס והרבה כיף עבר פה
סיוט ולכן ישנה אופציה, אפשר לראות את זה גם במקרים אחרים, מה שבעצם עושה רבי יהודה הנשיא וחכמי המשנה, הם בעצם לוקחים את הדמויות הקיצוניות שמופיעות במקרא ומנסים קצת לעדן אותם, לרקח אותם. זאת אומרת, אנחנו רוצים מודל מנהיגות שהוא שונה, הוא לא כל כך קיצוני.
זאת אומרת, לאור הקנאות ההיסטורית שקורית פה באזור, נכון. הפרשנים, החכמים אומרים, בואו קצת נמתן את השיח הציבורי, אם ניקח את זה
אם אנחנו רוצים לראות
את זה להיום, כן, ונמתן את הנביאים הזוהמים, ואולי העם יבין שלא חייבים להיות כל כך קנאים, קיצוניים, רוצחים.
נכון, ואז משה פתאום הופך להיות משה רבנו. משה רבנו, הרי זה לא מופיע במקרא, מה זה משה רבנו? רבנו כי הוא רבי כזה בישיבה והוא לומד תורה והוא עדין ונחמד ודוד הופך מלוחם פתאום יותר למשורר תהילים ויותר שר ומזמר שמשון הגיבור גם כן מכניסים אותו לישיבה כזה לא רודף פלישתיות ו... בחור יותר נחמד.
רגוע.
כן, הכל
הרבה יותר רגוע. לא מחבל מתאבד פתאום, הוא פתאום...
כן, לא...
אוקיי, אז בוא, אז פה נשאלת השאלה, וזה דבר שחייבים לשאול, מה הקשר לליל הסדר? אוקיי, אני מבין שאליהו הפך עם עוד כמה זועמים אחרים, לסבא טוב, לדמות רכה, רחמנית כזאת, אבל איפה הקשר לליל הסדר? למה לא משה רבנו שמגיע לליל הסדר? נראה לי הכי טבעי.
זה שאלה באמת קשה. שוב, אין לנו ממש תשובות, אבל אני אציע לכם פתרון אחד. אליהו מגיע אלינו היום בשני הקשרים שונים. הוא מגיע בליל הסדר, והוא מגיע בברית. עכשיו, כדי להבין למה דווקא אליהו, אנחנו צריכים בעצם להבין מה הקשר בין הברית, כן, ברית מילה, לבין ליל הסדר. יש הטוענים שהקשר מאוד ברור. הברית, ברית המילה, זה בעצם הברית הראשונה שהיהודי קוראת, ברית אישית שהיהודי קוראת עם אלוהיו. וליל הסדר זה בעצם הברית הלאומית, זה החג הלאומי הראשון, זה מעין יום העצמאות. העם נעשה עם, משתחרר ממצרים, ישר אלוהים אומר להם, אל תאכלי חומץ. סתם, אומר להם, תעשו פסח, כן? זאת אומרת, זה חג, זה ברית לאומית. יש מדרש מאוד יפה שמופיע בספר הזוהר, שבעצם מנסה לענות על השאלה הזו. המדרש הולך כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, בכל מקום שבו ירשמו בניי בבשרם ברית מילה, אתה תהיה שם. והפה שהעיד שישראל עזבו את הברית, הוא יעיד שישראל מקיימים אותו.
אז כמו שסיפרת בו, אז המדרש הזה בעצם סוג של סוגר לנו את המעגל. הוא לא רק עונה על השאלה מה הקשר בין אליהו לבין סדר הפסח וברית המילה, אלא הוא גם מציע איזשהו פתרון בתחומי המסורת לשאלה שהצגנו קודם, מה הסיבה לשינוי בדמותו של אליהו מנביא כועס, זועם, רצחני, בטקסט המקראי, ועד לדמות ענוגה וסבאית של המסורת היהודית. על פי המדרש הזה, אליהו שישים את כל עם ישראל כי עזבו בריתך בני ישראל, הוא יאלץ כעת להגיע לכל ברית מילה ולהיווכח בעצמו שעם ישראל מקיים את אותה הברית. על אותו עקרון נאלץ אליהו להגיע לליל הסדר כדי לראות במו עיניו כי בני ישראל לא עזבו את בריתם הלאומית עם האל וממשיכים במסורת. ברית אישית, ברית מסורתית, ברית אישית מול ברית לאומית. אליהו הנביא, אם כך, נוכח בעת קיום שתי המצוות הללו, ובכך הוא בעצם נאלץ להודות בפני האל כי הברית האישית והלאומית בין עם ישראל לאלוהים שלו שרירה וקיימת.
זאת אומרת שבעצם על פי המדרש היפה הזה, אליהו בעצם לא השתנה. ההגעה לליל הסדר וההגעה לברית זה בעצם עונש שאליהו מקבל מאלוהים. ואם כך, כן, אתם, מי שלא פה לא ראה את השקף, השקף הראשון, השאלה שליוותה אותי במחקר הזה על אליהו, זה בעצם האם גם השנה תפתחו לאליהו הנביא את הדלת, וכן, לדעתי אני לא הייתי שולח לשם את ילדתי.
אני הייתי פותח לאט ושלא תגיד באיזה מצב רוח אתה היום.
נמשק, משהו כזה.
דוקטור בועז טבי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה למי שהיה בהקלטה. כן,
טל בן בינה, ואני, מעניין אותי מה עומד מאחורי הכותב או הכותבים, איפה העמדה שלהם, מה הם מנסים להעביר, מי הם? מי הם היו?
זו שאלה מאוד קשה, ובגלל זה גם אמרתי שאליהו הוא דמות מאוד חידתית. זאת אומרת, ראיתם, הוא מגיע משום מקום, לא יודעים עליו כלום, למעשה הכותבים לא יודעים אפילו בין מי הוא, מי אבא שלו, מאיפה הוא הגיע. זאת אומרת, מאיפה גם הגיעו הסיפורים על אליהו? אמרנו שהבן אדם הרי הוא נביא צפוני, והכותבים של התנ"ך חיים ביהודה. זאת אומרת, קשה לי מאוד לענות על שאלה כזו. הערכה היום שמחזור סיפורי אליהו, כמו עוד כל מיני סיפורים, כמו הסיפורים על יעקב והסיפור על יהושע, אלה בעצם סיפורים צפוניים שהסתובבו בדרך כזו או אחרת בממלכת ישראל, ואז עברו ליהודה, אולי אחרי חורבן ממלכת ישראל, ושם כותב הכותב את הסיפורים. אבל אז הוא לא משאיר את הסיפורים כמו שהם, אלא הוא משנה אותם לצרכיו. זה נורא, לא, זה נורא קשה.
אני אוסיף לשאלה, האם יש לנו איזה שהם מקורות חוץ מקראים, נגיד דברים שהשתמרו בכנסיות אתיופיות למיניהם, באשור, טובות כלשהם בארכיאולוגיה עם השם הזה?
אין כלום. שום דבר. זאת אומרת, זה דמות צפונית שעברה מסננת יהודאית כשהוכנסה לספר. עקרונית, הכותב של ספר מלכים, זה נקרא אסכולה הדויטרונומיסטית. זה אסכולה שפועלת קרוב לסוף בית ראשון, שמדברת על החורבן, אבל זה כנראה לא משהו נגד קנאות, ופועלת גם בזמן שיבת ציון קצת, פועלת בערך כ-100 שנה בין 600 ל-500 לפני הספירה. עכשיו למצוא שם משהו נקודתי שמטריע נגד קנאות, אני לא יכול להגיד לך. אני יכול רק להגיד לך שבאזכורים, אם את מכירה את פנחס הכהן, שגם כן פועל כזה קצת בקנאות, גם אותו לא כל כך אוהבים. בעיה. כי אני לא יודע מי כתב את זה, ולכן אני לא יודע מי הוא ומי הקהל שלו, ולא מה הקונטקסט. הסיפור קדום, אבל הוא עבר מסננת מאוד מאוחרת, שוודאי הוסיף הפרטים והוסיף הכוונות שלא היו מלכתחילה. זה הבעיה כשמתעסקים בתנך.
לפי הסיפור כמו שהוא כרגע, אתה מוצא שם ביקורת על ההתנהגות שלו, או פרו התנהגות שלו?
אליהו מפותר.
אהה.
כן. זאת אומרת, זה סיפור שאני כמורה, גם כמרצה באורנים, אבל יותר כמורה שמלמד בני נוער, זה סיפור שהוא, אני שמח מאוד שמשרד החינוך כלל אותו בתוכנית הלימודים. זה מסר, בוא נגיד, אחרי פסח יש שינוי, כן? אני לא יודע מה זה, אבל כן. המסר הזה מאוד ברור, מאוד מובן מאליו. חכמים גם כן, זאת אומרת, זה לא רק הכותב המקראי, כמו שאת יכולה לראות, גם החכמים מבקרים אותו עם המדרש הזה שראינו. אני מאוד מתחבר למסר, זה מסר מאוד מכיל ומקבל ופלורליסטי. ורבק, יש יותר מדרך אחת.
לא צריך ישר לשחוט.
לא לשחוט, כן, תניח את הסכין, בן אדם.
לא צריך ישר לשחוט, אפשר שיחה ככה קודם, לפני. עוד מישהו?
דוד אוחיון שמי. שאלה כללית, כשאומרים מדרש, מי זה המדרש? התנאים, המוראים, מי זה המדרש? חזל או שזה כולם ביחד? אני לא בקיא פשוט.
מדרש יש מכל מיני תקופות. זה כמובן כבר ספרות שהיא בתר מקראית, שהיא אחרי המקרא. אז אפשר למצוא מדרשים בתקופת התנאים ובתקופת האמוראים וגם בתקופות מאוחרות יותר. אני מתחבר מאוד, שמעתי אולי זה הזקוביץ' שאמר פעם על מדרש, מה זה בעצם מדרש? מדרש זה אומר שאני דורש, אני לא דורש את הטקסט, כמו שאומרים תמיד בחזל, אלא אני דורש מהטקסט. בעצם אני לוקח את הטקסט העתיק, המת הזה בין 2000 שנה, ואני דורש ממנו לבוא אליי, לבוא לתקופתי, לבוא למה שאני רוצה לדרוש ממנו. זאת אומרת, אני יכול לקחת את אליהו וללמוד עליו, אני דורש ממנו ללמד אותנו לקח לדור של 2018, לאיך מנהיגות אמורה להתבצע.
שמבחינתי זה מדרש. די הפוך עם מה שאנחנו עושים ועושים תנ"ך, אנחנו לא דורשים ולוקחים את הטקסט אלינו, אלא מנסים איכשהו להגיע לטקסט בראי התקופה, בראי ההיסטוריה.
נכון.
והמדרש זה חומר כתוב שנשתמר, שמצאו?
כן, כן. כן, זה חומר כתוב שמן הסתם גם המדרשים שהיו בעל פה, ואז הם הלכו לאיבוד. כן, מה שנשאר זה מקרה.
שאל, איך השם? דרור, אם אפשר כמה מילים על מרכבת האש שבה אליהו הסורר, סורר.
זהו, אני צריך את הטקסט. בעצם מה שקורה שם, מרכבת האש, בעצם אליהו מבצע את שלוש המשימות האלה, את שלושת המינויים, הוא לוקח את הזמן, הוא לא עושה אותם מיד, אלא אחד אחרי השני, ואחרי שהוא מבצע את שלוש המשימות האלה, הוא עושה עוד כמה דברים קטנים, ואז הוא אומר לאלישה, הגיע הזמן להיפרד, אלישה משימש כנושא כליו, ואז הם בעצם חוצים את הנהר, הם עוברים, חוזרים לעבר הירדן, זאת אומרת, שוב, איזושהי הקבלה מעניינת מאוד למשה, איפה שמשה מת, שם בערך אליהו סוגר את המעגל שלו, ועולה השמיימה ברכב אש, ממש מרכבה רתומה לסוסים, וזהו. זאת אומרת, זה לא... הוא עושה בדיוק מה שמשה עושה, אבל הפוך, מה שמשה עושה, אבל לצד השני, הוא חוזר... ומשם הוא ממריא. וגם על משה, כן, מאוד מעניין, אם מעניין אתכם, זקוביץ' ושנן, כל ההרצאות שלהם ביוטיוב, מאוד מאוד מעניין, שמשה, גם מקום קבורתו לא נודע, בעצם טוענים, נטען, שבעצם משה גם כן לא מת. זאת אומרת שהמקרא מנסה בעצם להפוך את משה לדמות אנושית, ולכן עושה לו כל מיני טריקים, ואחד מהם הוא גם הורג אותו, אבל בעצם גם משה ייתכן שלא מת.
טוב, חבר'ה, תודה לכם.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.